פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומעדד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המנגינה, הפודקאסט שמעמיד לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. בגיל 16 הפסקתי לקחת כסף מההורים שלי. היו לי הורים נפלאים וחמים שנתנו לי כל מה שהם יכלו בשנים ההם של שנות ה-70. אבל כילד הייתי מאוד עצמאי וחרוץ שידע לייצר כסף מרעיונות. גיל 16 היה הגיל בו החלטתי לשלם בעצמי על עצמי. עבדתי בכל מה שאפשר, בעיקר המצאתי עבודות, מכרתי מוצרים מדלת לדלת, חילקתי עיתונים, מכרתי שעונים ומכשירי וידאו שהוברחו מלבנון במלחמה ההיא. ניקיתי אקווריומים במשרדים, מכרתי דלתות של רב בריח בעידן בו רוב הדלתות בבית היו עשויים מדיקט. חילקתי פליירים בתיבות ועוד ועוד רעיונות שיכולים לייצר כסף שעלו במוחי הקודח. הוצאתי רישיון נהיגה על חשבוני, ועד שסיימתי את השירות הצבאי כבר קניתי ומכרתי 6 מכוניות שונות, כשהרכב הראשון שלי היה ג'יפ שקניתי ב-$500. מחצי מהסכום היה הלוואה שלקחתי מסבי עליו השלום, אותה החזרתי עד הפרוטה האחרונה. הייתי קוסם של עסקים שחושב ומגשים ולא מפחד מכלום. הייתה לי קופסת עץ שהייתי חוסך בכסף וכותב כל יום כמה כסף נכנס לקופה. יום אחד, בגיל 18, הגיע אליי חבר שהציע שנלך בשבת לאחד ממגרשי הכדורגל ונמכור את מה שמכרו אז, שתייה, גרעינים וכריכים. מאחר והייתי בכמה משחקי כדורגל בתקופה ההיא וראיתי את כמות הקהל שמגיע לשם, הרעיון קסם לי. קבענו לשבת אחת בבלומפילד שהיה אמור להיות משחק חזק עם קהל גדול. קנינו לחמניות, טונה, ירקות, שתייה, גרעינים וכל מה שחשבנו שצריך. בשבת לפנות בוקר הכנו את הכריכים ובשעה מוקדמת כבר יצאנו לבלומפילד למצוא מקום טוב לעמוד בו. התוכנית הייתה לפרוס סמיכה על מכסה מנוע של מכונית הלאנצ'יה שהייתה לי אז ולהציג עליה את מרכולתנו. שקעתי כסף רב בקניית המוצרים והיה ברור לי שאם לא אצליח למכור את רוב הסחורה אני בבעיה, כלומר בהפסד גדול. מה אומר לכם? היום המיוחל כאמור הגיע. הגעתי בשעה מוקדמת, אבל גיליתי שהמקצוענים בתחום הגיעו לפנינו. כמונו היו עוד רוכלים מקצועיים רבים, עם סחורה מובחרת יותר, משובחת יותר, אטרקטיבית יותר מבחינת מחיר והיצע. בשמונה בבוקר, כשאני מתחיל לפרוס את הסחורה על המכסה מנוע, כבר הבנתי שקל זה לא יהיה. שתי התחושות החזקות שאני זוכר מאז, כמעט 40 שנה אחרי, הם סיכון ובושה. הסיכון היה שאלפי השקלים שהשקעתי במיזם של הכריכים יכולים לרדת לטמיון עוד באותו ערב אם לא ימחרו. והבושה הייתה לעמוד שם ליד הכריכים ולהציע אותם לעוברים בדרך למשחק. התביישתי לעמוד שם ולמכור בעוד כולם מגיעים לבושים בגדי חמודות לבידוי של שבת בבוקר. אבל כבר לא הייתה לי ברירה, הבנתי אז. הייתי חייב להפוך את הסחורה בחזרה לשטרות. השעות עברו והמשחק היה אמור להתחיל בשעה 13:00 בצהריים. השמש לא עזרה לי ולכריכים. הקהל החל לזרום, הם עברו בדרך למגרש על פני רוכלים, קנו הרבה מהמתחרים שלי וכמעט כלום לא ממני. בשעה 13:00 המשחק החל. 90% מהסחורה שלי נשארה באותו מקום שהנחתי אותה בבוקר. הקהל כבר נכנס למגרש. הרוכלים מסביבי ספרו את הכסף שעשו, הביטו עליי במבט של חצי רחמים, חצי בוז, קיפלו ונסו. השותף שלי ניסה לשכנע אותי ללכת הביתה, אבל לא הסכמתי. ההשקעה הכספית הייתה שלי, והוא פרש, תפס טרמפ הביתה. השארנו לבד, אני, הגרעינים, השתייה והכריכים עם אתונה. הייתי שרוף מהשמש. חשבתי לעצמי שהפעם טעיתי, הפסדתי, לא בדקתי מספיק לפני, אבל לא ויתרתי. שמעתי את הקהל מריע, הקשבתי לתוכנית ברדיו במכונית, מחכה שהמשחקים ייגמרו. אולי אצליח למכור עוד משהו. אולי אצליח להקטין את הנזק. באותו יום התקיימו שני משחקים במגרש, והקהל קיבל שני משחקים באותו כרטיס. המשחק הראשון נגמר בסביבות השעה 3, והשני בסביבות השעה 5. היו לי שעות ארוכות לשבת ולחכות. אני יושב בחוץ ושומע את הקהל הגדול שואג. אמרתי לעצמי, הם חייבים לצאת. הם חייבים לעבור דרכי. יש לי עוד הזדמנות אחת. עוד הזדמנות אחת. ואז אני זוכר את זה כמו היום. ואז ברגע אחד הכל קרה. סקרנים. חכו חכו, כי אנחנו מיד ממשיכים. שלום, אנחנו באים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. אנחנו נדבר על חשיבה, על עסקים, על מפולות, על השקעות. אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. ואז בשעה 5 בערב נפתחו השערים. קהל גדול, רעב וצמא, שעת החוצה. כמו להקת הרבה שפושטת על ירק חי, ככה המונים פשטו עליי וקנו הכל. את כל הקריחים, את כל השתייה, את כל הגרעינים, כולם רצו עכשיו ומהר. לא הייתה להם סבלנות אפילו לחכות לעודף, והם ויתרו עליו בתוך פחות מחצי שעה. נשארתי בלי פחית שתייה אחת אפילו לעצמי, מכרתי את כל הקריחים, את כל הגרעינים, אבל נשארתי עם ערימות של שטרות ומטבעות בכיסים. חזרתי הביתה עם מכת שמש, עמוס בשטרות ועם שיעורים רבים לחיים. מאז לא עשיתי את זה שוב, אבל אחרי 40 שנה אני עדיין זוכר שברגע אחד הכל יכול להשתנות. אני זוכר שהייתי היחיד שנשאר 4 שעות לבד כשכולם כבר קיפלו את הבסטו. אני זוכר שלא ויתרתי. לא השלמתי עם ההפסד שבימים ההם היה מאוד משמעותי עבורי. שעות על גבי שעות חיכיתי לרגע והוא בא. מי שהיה מביט בי אז בשעה 5 עושה קופות גדולות בדקות לא ראה את השעות הקשות שלפני. זה תמיד ככה. אנשים רואים את הרגע שהוא כבר קורה ואומרים, איזה מזל יש לו זה. רגע אחד כזה קורה כל הזמן. רגע אחד בו פורצת מלחמה. רגע אחד בו מתחילה מפולת. רגע אחד בו נוחת ברבור שחור. רגע אחד שהביטקוין מתחיל לעלות בלי לעצור. רגע אחד שמניה שעקבתי אחריה מתחילה מסע להיות דמיוני. רגע אחד בו כל הסחורה שלך עפה. אבל מאחרי הרגע הזה מסתתרים הרבה רגעים שאתה חייב להיות ער אליהם. לפני 40 שנה הבנתי שלמכור כריכים במגרש כדורגל זה לא הסגנון שלי, ולכן מעולם לא חזרתי לעשות את זה. אבל גיליתי אז רגע אחד שאם הייתי ממשיך למכור כריכים, הייתי מגיע לרגע הזה שבו כולם יוצאים אחרי המשחק רעבים וממהרים, והייתי יכול למכור להם אז כמויות. מאז אני מחפש רגעים שמגיעים בסוף תהליך. אני מחפש רגעים שיקרו ואני אוכל להרוויח בהם. לא תמיד אני צופה את הרגעים, אבל אני כבר מיומן, ושנייה אחרי ההפתעה אני כבר פועל. ובחלק מהזמן אני חושב על רגעים שיכולים לקרות. למשל, אני מחפש את הרגע האחד שבו תתחיל המפולת הבאה. המפולת הבאה היא לא שאלה האם תגיע, אלא שאלה מתי תגיע. היא תגיע ברגע אחד. ובואו ואספר לכם על מה אני עוקב למשל. כמי שחי את השוק 40 שנה, אני רואה שינוי שחל ב10 שנים האחרונות. האינטרנט והמידע הפכו יותר ויותר משקיעים נגישים למידע זמין. חלק הולך וגדל מהמשקיעים שגילו שמנהלי תיקים לא מקים את המדד, החליטו להעביר את תיק ההשקעות שלהם לניהול אישי. הם משקיעים במדדי המניות הגדולים בארצות הברית. אני לא מדבר על השוק הישראלי הקטן, אלא על השוק האמריקאי והעולמי. למעשה, כבר 10 שנים בקצב הולך וגדל, שכסף גדול הולך ומתרכז במדדים הגדולים של ה-S&P 500 והנאסדאק בארצות הברית. האמריקאים, לעומת הישראלים, משקיעים בשוק המניות באופן קבוע 10 שנים. ובעשור האחרון, הישראלים מנתבים את כספם יותר ויותר למדדים של הנאסדאק וה-S&P. בעבר, השיטה הנהוגה הייתה העברת כספים למנהלי תיקים שחקרו וחיפשו מניות שלדעתם נסחרות במחירים נמוכים ומשקיעים בהם. לכל מנהל תיקים או חברה לניהול תיקים היו השיטות שלהם והמניות שלהם והכסף היה מתפזר על כל השוק. שוק משוכלל קראו לזה. אולם התהליך של העשור האחרון בו הכסף כבר לא מתפזר על כל השוק אלא מוצא דרכו למדדים, מתחיל להשפיע על השוק. אם תחשבו על זה בצורה פשוטה, ההשקעה במדד ה-S&P 500 למשל, הייתה אמורה להיות מוצר שמסייע לנו להצטרף למסע על המדד. אם המדד הוא לוויתן, אנחנו רק דגיגונים שנצמדים אליו ונהנים מהתנועה שהלוויתן יוצר. המדד קובע מי הן המניות הטובות בשוק, ואנחנו שמשקיעים בתעודות עוקבי מדד, רק נהנים מתשואות המדד. דגיגונים ששוחים ליד הלוויתן ובשום אופן לא מפריעים לו. הסיבה היא שסכומי הכסף שהושקעו בתחילת העשור במדדים היה קטן ביחס לכסף שנכנס לכל השוק. אולם בשנים האחרונות זה משתנה. מוצרי ההשקעה הפסיביים הללו, תעודות הסל הללו, העוקבות, כבר אינן דבר זניח והמשקיעים כבר רבים. כבר לא מדובר במספר דגיגונים, אלא בלהקות. בפועל, כבר היום הכסף הפסיבי הזה זורם בכמויות עצומות למדדים ומשפיע על המדד. עוד ועוד משקיעים בארצות הברית ובעולם קונים תעודות צהל שעוקבות אחרי המדד. והתעודות אליהן זורמים המיליארדים חייבות לקנות מניות של המדד. במדד ה-S&P 500 יש את 7 המניות המופלאות הגדולות שמהוות את רוב התנועה במדד הזה. מייקרוסופט, מטה, אנווידיה, גוגל, טסלה, אמזון ואפל. הן גם אלה שעשו תשואה הרבה יותר גדולה מ-493 המניות האחרות במדד, והן גם תופסות בו חלק משמעותי. 7 המופלאות הניבו תשואה של 75% בשנת 2023, ושאר 493 המניות במדד הזה הניבו תשואה של 12% בממוצע. ב-2023 נרכשו מניות על תעודות הסל של מדדי הנאסדאק וה-S&P 500 ב-400 מיליארד דולר, ובעשור האחרון בכ-3 טריליון דולר. עכשיו, מה שקורה הוא שהכסף זורם באופן קבוע למדד וקונה עוד מניות ועוד מניות. תעודת צהל עוקבת חייבת לקנות בכסף שהיא מקבלת את המניות שמרכיבות את המדד. מנהלי התעודה לא יכולים לאשר את הכסף בחשבון או לקנות משהו אחר. כסף נכנס כל הזמן והם חייבים לקנות כל הזמן. הכסף נכנס, מחיר המניות עולה. המניות מתייקרות וגם המכפיל של המניות עולה. מכפיל הרווח העתידי שעד לא מזמן עמד על 17 עומד היום על מעל 20. המניות מתייקרות, אבל אף אחד לא מוכר אותן ומחפש מניות חדשות כמו שהיה בעבר. המשקיעים הרבים דרך תעודות הסל הפסיביות ממשיכים להזרים כסף ומניות בעזרת מדדים, עוקבי S&P ונאסדאק, והמדד משייט לו למעלה. כספים נכנסים גם בהוראת קבע ולא יוצאים. הדגיגונים ששטו בעבר ליד הלוויתן כבר משיטים את הלוויתן. התופעה הזאת רק מתגברת. השוק הופך להיות ריכוזי. העניין במניות הגדולות גדל והעניין בשאר השוק קטן. כל עוד העסק עובד, למה לנו המשקיעים לחפש מציאות ולהתאמץ? הגיוני, לא? כדי להבין את זה טוב יותר, דמיינו קרן פנסיה בישראל שכל חודש 1,000,000 מבוטחים שלה מפקידים אצלה 1,000 שקלים כל חודש. הקרן הזאת משקיעה את כל הכסף במדד תל אביב 35. כל חודש 1,000 שקלים כפול 1,000,000 שנכנסים וקונים את המניות במדד תל אביב 35. אתם מבינים שהמדד הזה יתנפח ויתנפח ויתנפח, נכון? אני מחפש אנומליות בשוק ההון ושואל את עצמי כמה זה יכול לעלות ולעלות. אם הכסף למדדים זורם כל הזמן ואין מי שימכור. ועוד אני שואל את עצמי, מה יקרה במצב חריג שיבהיל את המשקיעים, שיחליטו בבת אחת להוציא את כל הכסף שלהם מהמניות, אבל הפעם ממספר מצומצם של מניות שכולם מחזיקים כמו שבע מופלאות. העולם יכול להתקיים תקופות ארוכות על מי מנוחות, אבל אז ברגע אחד משהו יכול להשתנות. אנחנו יכולים להיות חכמים ומתוחכמים ויודעים ומבינים עד שבשישה באוקטובר 1973 או בשביעי לאוקטובר 2023 קרה משהו ברגע אחד שמוכיח שהניסיון שנשענו עליו בחוכמה ועבד עבורנו שנים ושכנענו את עצמנו שאנחנו שולטים בסיטואציה ומבינים אותה הוא לא יותר מגחמה. העיניים שלנו נשואות כבר שנים לסין ולטיואן, ולמרות המתח לא קורה שם כלום. אבל מצב מסוים אחד, כמו למשל הידרדרות כלכלית או מצב מדיני רעוע בתוך סין, יכול לגרום לכך שנתעורר בוקר אחד ונשמע בחדשות שטיואן מוקפת בספינות מלחמה סיניות. זה יכול להיות הרגע שיצית את הפחד בשווקים, שיגרום לכל הכסף שנכנס לשוק דרך תעודות הסל לשנות כיוון בדרך החוצה. עם שבע מניות מופלאות שמרכזות סביבן את הטרנד של העשור האחרון, יספגו ברגע אחד של פחד פדיונות, כמו למשל, כמו שקרה בקורונה, זה עשוי להיות הרסני. אז האם למכור את תעודות הסל שלכם שעוקבות אחרי המניות? אני לא הייתי ממהר כרגע, זו עסקה טובה. מה שחשוב זה שתמיד תבינו את התמונה. תכינו תוכנית ליום הדין אם יגיע, ותכניסו למגירה. כי הקטסטרופה, אם וכאשר תגיע, יכולה בעזרת תעודת שורט אחת טובה לגרום לכם להרוויח ברגע אחד, כמו באותה שבת בשעה 5 בערב בבלומפילד. הון גדול ברגע אחד. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו. הירידה בכמות הכסף המנוהל בצורה אקטיבית משאיר את המניות הקטנות עם ביקוש נמוך מבעבר. גם אם המניות הקטנות טובות והמכפיל שלהם נמוך בהרבה מהמדדים הגדולים, הן פחות אטרקטיביות עבור הכסף הגדול. כסף הגדול הפך פסיבי. כשאתם רואים את הראסל 2000 לא מצליח לעלות עד עכשיו, זה בגלל שהכסף הגדול לא הולך אליו, הוא הולך למקומות אחרים. הבועות שהתנפחו יהיו גדולות יותר, הפיצוץ שלהם יהיה חזק יותר, ואתם חייבים להכין תוכנית פעולה לרגע אחד שמשהו יקרה. למשהו הזה אנחנו יכולים לקרוא סין, טיואן, פוטין, וירוס, טראמפ וכמובן עוד הרבה דברים שאנחנו לא ממש יכולים לראות כרגע. המפולת תגיע, לא היום, לא מחר, לא עוד חודש, אבל תתכוננו, זה לא אם אלא מתי. אז זהו לנו להיום ואני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות כף תחתון בורסה באנגלית, אני מזמין אתכם לאתר שלי. sodot.co.il אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. בסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלא תמיד יש לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. ותודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן שעורכת בהירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. אני מבקש, שמנו שאהבת, תשלחו את הפודקאסט הזה לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתדלות. תודה רבה שהזנתם, תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תתרמו, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישורות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו ניפגש בקרוב. את גווע, פבלו נרודה. את גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט אט גווע. זה המשועבד להרגליו. החוזר יום יום על אותם המסלולים. אט אט גווע. זה שלא מחליף את המותג. שלא מחליף את צבע הלבוש. שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט אט גווע. זה שמתחמק ממערבולות החושים. המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע. זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא ודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע. זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוע לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.